כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 7 במאי 2024, 132 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. העולם עוקב בדאגה אחר הפעולות של ישראל ברפיח והסיכוי להסכם. ישראל פועלת הפעם בתנאי אשראי בינלאומיים קשים במיוחד. התחממות נוספת בצפון במתקפת כתבאמים של חיזבאללה. שוגרו תוך שעה 6 כתבאמים מתאבדים, אחד מהם יורט ואחד התפוצץ בגליל. דובר צהל מסר כי לא היו נפגעים. המחאות נגד ישראל באוניברסיטאות נמשכות. בימים הקרובים מוקד חדש למחאה, האירוויזיון, היום חצי הגמר הראשון. ויש גם עניינים אחרים בעולם. נשיא רוסיה פוטין הושבע לנשיאות שוב. בברזיל 83 הרוגים בשיטפונות. ואם נצליח, נחגוג יום הולדת 200 לסימפוניה התשיעית של בטהובן. השעה הבינלאומית שעורכת לי לאופר, בביצוע הטכני גלית אמירה ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. ולפני הכל אנחנו עוברים לצפון ומבקשים להתעדכן במתקפת הכתבאמים על הצפון. שלום לך רובי המרשלה כתבנו.
שלום, אז ממש ברגעים אלו נשמעו שוב אזעקות בשל חשד לחדירת כתבם, גם ביישובים בצפון עמק החולה כמו דפנה, דן, רג'ר והגושרים, וגם בצפון רמת הגולן, בשל וקלע. אין לי עדיין עדכונים, עוד לא שמענו כאן ירות או פיצוץ כלשהו. מכל מקום לפני כשעתיים היו כמה וכמה פעמים אזעקות בשל חדירה של כמה כתבמים לאזור הגליל העליון. אזעקות הופעלו בשורה ארוכה של יישובים באצבע הגליל, מרביתם יישובים לא מפונים, וגם ביישובים ברכס רמים. מערכת ההגנה האווירית הרתה כתבם אחד, עוד כמה נפלו ברכס רמים, גרמו שם גם נזק למבנה חקלאי, גם פרצה שריפה בשטח חקלאי, ועוד כמה כתבמים נפלו בשטחים פתוחים. אין נפגעים באירוע הזה. זמן קצר אחר כך יורתה רקטה ששוגרה לכיוון הגליל המערבי, אזעקות הופעלו בכמה יישובים. הרקטה יורתה מעל אזור מצפה הילה שממערב למעלות תרשיחה, לא היו נפגעים גם באירוע הזה, ואנחנו בתוך יום מאוד לא רגוע. נזכיר שאתמול במתקפת הכתבאמים על הגליל העליון, כתבאם נפץ אחד התרסק לתוך כוח צהל שהיה סמוך למטולה, ושם נהרגו שני חיילי צהל.
רובי המשלג, תודה.
תודה.
ושלום לפרשניתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
שלום ערן.
אז ההשתלטות על מעבר רפיח הושלמה, מה עכשיו?
כן, מעבר רפיח בידינו, כמו גם בית חנון בצפון, במרכז, וגם מרכז הרצועה בידינו. ואתה שואל אותי מה עכשיו, צריך לשאול באמת אם מישהו בתוך המערכת המדינית, בקבינט המדיני-ביטחוני, לפני שהחליטו להיכנס לרפיח, החליטו מה עכשיו ומה אחר כך, ומה אחרי רפיח. בכל מקרה, החיילים עושים את העבודה שלהם, וכוחות צהל בהובלת אוגדה 162, החלו בלילה, בהכוונה מודיעינית, שב"כ, אמ"ן, פעילות ממוקדת של השב"כ ואמ"ן באזורים מוגבלים, במזרח רפיח נגד תשתיות טרור, במסגרת הפעילות של חטיבה 401, השיגו שליטה מלאה, כפי שאמרנו, מבצעית במעבר רפיח בצד העזתי שממזרח לרפיח, בעקבות מידע מודיעין שמחבלים משתמשים במרחב לצורכי טרור. ממרחב המעבר בוצע ביום ראשון ירי הפצמרים לעבר מעבר כרם שלום, שכתוצאה ממנו נהרגו 4 לוחמי צה"ל ונפצעו נוספים. מטוסי קרב של חיל האוויר, כוחות חטיבת האש 215, השמידו מטרות טרור של חמאס, מבנים, תשתיות טרור נוספות, שבהם חמאס פעל באזור רפיח. חוסלו כ-20 מחבלים במהלך הפעילות. הכוחות יתרו עד כה 3 פירים, נפגעים לכוחתנו. לפני הפעילות הזאת התבצע תיאום מוקדם עם הארגונים הבינלאומיים שפועלים במרחב, בבקשה לנו על עבר האזור הומניטרי, תוך מאמץ פינוי האוכלוסייה. שממשיך להתרחש בשעות אלה, כוחות צבא הקרב של החטיבה 401 בצוות הקרב החטיבתי של חטיבת גבעתי ממשיכים לפעול כעת. במרחב אל מול מחבלים בתשתיות טרור. אלה הדברים, ושוב אני חוזרת ואומרת שהשאלה המרכזית היא מה באמת מתכוונים לעשות בתוך רפיח, אחרי שנכבוש את רפיח ואת ארבעת הגדודים שם צה"ל הכניע.
וכרגע ישראל אומרת לא בעצם להצעת חמאס, אמנם המסע ומתן נמשך בצורה כזאת או אחרת, עומדים להגיע שליחים לקהיר, אבל זה לא נראה כאילו שזה כרגע הולך להסכם חרף ה...
רק צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה, צריך לומר את הדברים בצורה ברורה. הדבר החשוב ביותר, זה להחזיר את החטופים הביתה. אין, לא יודעים מה מצבם, לא יודעים כמה זמן הם יישארו בחיים, ושום ניצחון לא יכול להיות אם אותם חטופים לא יוחזרו הביתה או לא יישארו בחיים. זה לא ניצחון, זה כשל שימשך מ-7 באוקטובר עד היום הזה.
כרמלה מנשה, בהחלט מסר חשוב, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שר החוץ של האיחוד האירופי, ז'וזף בורל, מלין על כך שישראל ממשיכה במלחמה למרות הקריאה לא לפלוש לרפיח. ז'וזף בורל שאין מקום בטוח ברצועת עזה, ישראל ממשיכה למרות הקריאות והדרישות שלנו מוושינגטון. עכשיו הוא מאיים שהאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית יפעלו נגד ישראל, ואנחנו מבקשים לשמוע מה מתכנן ז'וזף בורל לישראל. שלום לדוב גילהר, שליחנו לאירופה כעת במלמו.
נכון, ערן, במלמו, אבל נתחיל אולי באמת מבריסל, שם היום מכונסים שרי החוץ של האיחוד האירופי, 27 שרי החוץ, שהעומד בראשם הוא הממונה על ענייני החוץ, ז'וזף בורל. בוא נשמע מה הוא אומר על תחילת הפעילות הצהלית ברפיח. הנה.
Everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. In spite of this warning and this request, the attack started yesterday night. I am afraid that this is going to cause again a lot of casualties, civilian casualties, whatever they say. There are 600,000 children in Gaza. They will be pushed to the so-called safe zones. There is no safe zones in Gaza.
כן, כולם ביקשו מנתניהו שלא לפעול ברפיח, והנה הוא כן פועל, אומר בורל, ואני מפחד שהדבר הזה יגרום לנפגעים נוספים, לנפגעים אזרחיים. יש 600,000 ילדים בעזה, וכשישראל אומרת שהיא פינתה אותם לאזורים בטוחים, כמו ששמענו, הוא אומר, אין אזורים בטוחים בעזה. עכשיו, מה ז'וזף בורל חושב על ישראל?
אנחנו יודעים, כולנו כן, יודעים. כן, מכירים.
כולנו יודעים. עכשיו השאלה, האם הוא הצליח לגרור איתו את כל 27 שרי החוץ של האיחוד האירופי לאיזה החלטה שכולם שותפים לה, כי לכל ההכרזות כולם צריכים לשים את האצבע בעד, כדי שהם יהיו משותפות, ולא יוצאים סיכומים כשיש מחלוקות. צריך לראות, היום רק התחיל בעצם, וצריך לראות לאן זה מתגלגל, והאם יש לזה שיניים.
בוא נשאל את זה כך, מה נמצא בארסנל של ג'וזף בורל, למשל, צעדים אולי שיגבילו כניסה של ישראלים לאירופה, דברים מהסוג הזה?
תשמע, אתה מדבר כבר על סוף סוף הדרך, אתה מדבר על דרום אפריקה עם החרם על מדיניות האפרטייד, אנחנו לא שם. אבל מספיק שבהודעה של שרי החוץ, של האיחוד האירופי יהיה איזה גם גינוי על פעולת צהל ברפיח, וגם איזה משהו ניואנסי שיש בו כמעין הזהרה, כבר אנחנו נמצאים במקום פחות טוב מכפי שהיינו בו קודם. נזכיר, גרמניה עדיין מחמשת את ישראל. בריטניה, למרות כל הלחצים בינתיים, לא הודיע שישראל עברה לחוק הבינלאומי, ולכן היא מנועה מלחמש אותה. אז אנחנו עוד לא שם. נורא תלוי האם מה חמאס יעשה בעקבות הלחץ הזה, מה ישראל בפועל תעשה, האם יהיו דיווחים על אתה יודע, הרג של אזרחים מסיבי, צריך לחכות ולראות. כאן במלמו, אולי לפני מלמו, קצת על התמונה הכולל, כי מלמו היום היא שמשית ושקטה ואביבית, אבל לא סיר הלחץ שאנחנו צופים אותו ביום חמישי.
כיוון שישראל היום למעשה לא משתתפת בסבב הזה, בחצי הגמר הזה.
נכון, ההפגנה הגדולה שמדברים על 40 אלף, אז זה יכול לצמוח להרבה יותר, כנגד ישראל וכנגד ההשתתפות של ישראל באירוויזיון, כנגד פעולת ישראל ברפיח, תקרה ביום חמישי, רחוק מהארינה שבה מתרחשת התחרות. הארינה עצמה היא שטח סטרילי, לא נותנים להתקרב אליה, זה יהיה פה במרכז העיר, ומלמו תרתח באותו, אם זה לא ספק, גם תהיה הפגנה פה ישראלית, אבל מסביב יום עשר, באמסטרדם הלילה, פינוי אלים והתנגשויות בין שוטרי משטרת הולנד לבין סטודנטים שהקימו ממעל נוסח הקמפוסים בארצות הברית באוניברסיטה של אמסטרדם, ותמונות שהגיעו על מפגינים פרופלסטים שמקים עם מקלות או עמיתים שלהם או מתנגדים שלהם, זה לא לגמרי ברור. בקופנהגן שנמצאת ממש מרחק קצר
סיפור של חצי שעה לגשר, נכון? משהו כזה.
אפילו פחות אני חושב, עשינו את הגשר הזה היום משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, חוויה משמעותית, פעם ראשונה שאני חוצה אותו. יש את צל הידידות בין העם הדני לעם היהודי, הדנים הצילו את קהילת יהודי דנמרק בזמן מלחמת העולם, העבירו אותם את אותו מיצר לשוודיה הניטרלית, והוא חולל ונוטץ ונשפח עליו צבע אדום על ידי מפגינים פרו-פלסטינים, וגם חלקים ממנו נשברו, וזה סלע שנמצא שם משהו כמו 49 שנים, נתרם, מוצב על ידי קהילה בישראל שם, והנה גם הסימבול הזה משלם מחיר על הקונפליקט שמתרחש במזרח התיכון באזיירה.
אז נכון להיום אתה אומר שקט, ואני רוצה לשאול אותך, ככתב ישראלי שנמצא שם בשטח, עם המיקרופון של כאן, ורוצה לסקר את הסיפור הזה מהצד של ההפגנות, עד כמה אתה מרגיש בטוח? עד כמה באמת עיתונאי ישראלי יכול לעשות את העבודה שלו בזירה כזאת?
תראה, קודם כל השאלה מה אתה מחפש. האם אתה מחפש אימותים? אם אתה מחפש אימותים עם פלסטינים, פרו-פלסטינים ומלמה, אני מניח שתמצא אותם. השאלה אם מחפשים, זה היום הראשון שלי כאן, אני הגעתי רק בבוקר, מצויד בקסדה, לא קסדה של מלחמה, אבל קסדה של רוכב סקייטבורד, כי אם מלמו תבער וירופו אבנים, אז אני צריך איזה משהו לראש. עוד לא נתקלתי בעניין הזה, נכון?
קסדת האירוויזיון של דוב גילהר, וואו, זה הולך להיות מעניין.
כל אירוויזיון והאביזר שלו, כן. אבל לא שלפתי אותה, ויש כאן אנשים בקהילה היהודית שטוענים שמלמו היא לא כל כך אנטי-יהודית כמו שטוענים שהיא. אנחנו נצטרך לראות את זה ביום חמישי. ביום חמישי זה יהיה היום שבו היצרים התלהטו, ואנחנו נראה אם משטרת שוודיה יודעת לטפל בדבר כזה, זה עוד מוקדם. בכל מקרה, המשטחת הישראלית, זה אני יכול להגיד לך, מאובטחת מכל הכיוונים. הדבר הכי מאובטח שנמצא כאן בשוודיה לדעתי, הוא כעת במלמו, עדן גולן, וכל מה
כן, ירי טילים ורקטות לאבשלום, דקל, חולית, יתד, שדה אברהם, עוטף עזה, אם כן, גם כן כעת בקו האש, לפני שעה קלה כתב"מים לעבר הצפון, ועכשיו ירי בדרום. סליחה שקטעתי אותך, דובי.
ליבנו איתכם. ונאחל את גדולה, היום היא עשתה חזרות, ראינו את החזרות, היא מאוד מאוד מסורה ודדיקייטד וכל הזמן עובדת, פה באחד מחדרי המלון, שבו אנחנו לא יכולים להגיד איפה אנחנו מתאכסנים, גם כן חלק מהעניין ההבטחתי. אנחנו נסתכל על טלי, המייצגת הישראלית של לוקסמבורג הערב, היא מסיימת, היא סוגרת את חצי הגמר הראשון, ונחזיק אצבעות, גם שהכל יעבור בשלום, גם שנצלח בקלות את חצי הגמר הראשון ביום חמישי, האימורים, טבלות האימורים מנבאות לה מקום שלישי רביעי בחצי הגמר, ומשהו כמו שמיני בגמר. אם זה יהיה ככה, למרות כל העניין של האנטישמיות והאנטי-ישראליות, והעובדה שהפעם זה הקהל שמצביע בחצי הגמר ולא חבר שופטים, הקהל בלבד, הציבור בלבד ולא חבר שופטים, אז נראה האם מצבנו אולי הוא לא כל כך נורא כמו שאנחנו חושבים מבחינה
טוב, אולי יש גם באירופה מי שירצו לבצע איזה סוג של תגובת נגד למחאות האלה, יש לו מעט אירופאים שמאוד מודאגים מהמחאות האלה ברחובות שלהם, ההפגנות הפרו-פלסטיניות של לעתים קרובות מדי.
ואם יכול לעשות קידום בעניין הזה בדיוק, לא כל העולם בידינו, כתבה הערב וכתבה ביום חמישי, כאן חדשות הערב, על העניין הזה, לא כולם נגדנו, יש גם אלמנטים שרוצים בטובתנו ואנחנו נדבר עליהם היום, הערב וביום חמישי.
עוד לא עבדה תקוותנו, דוב גילר, שליחנו לאירופה,
עוד
תודה.
עוד לא, והיא לא טובת גם, איראן, היא לא טובת.
היא לא טובת, זה בטוח. תודה.
בהצלחה לנו.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, איראן.
ארצות הברית, כמובן, גם היא עוקבת בדאגה אחר ההתרחשויות כאן אצלנו, משגרים שליחים מיוחדים כאן לאזור. איפה עומדת ארצות הברית בנושא הזה של התקיפה ברפיח, ועד כמה המהלך הזה הוא מהלך מתואם עם האמריקנים?
תראה, השאלה היא לא איפה עומדת ארצות הברית אולי, אלא עד כמה זה נעשה בתאום וקריצה, או בניגוד לדעת ארצות הברית. זה שארצות הברית לא רוצה שישראל תפעל ברפיח, זה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים את זה כי במשך חודשים, כל דובר בממשל אומר את זה, הנשיא ביידן אומר את זה, שר החוץ בלינקן אומר את זה, מוריד באופן פרטי לישראל, והדבר הזה לא השתנה. כמו שהם אמרו, אך אתמול, ישראל לא הציגה שום תוכנית, סבירה לפינוי האוכלוסייה האזרחית ולהגנה עליה, אנחנו מתנגדים, ההתנגדות שלנו לא השתנתה. אבל אפשר לאתר בתגובה האמריקאית של ההסתייגות והבעת הדאגה מהתחלת הפעולה הישראלית, גם איזשהו איתות לזה שארצות הברית סבורה, או אולי יודעת, שזאת פעולה מוגבלת. מדברים על כך שכרגע לפחות זה נראה, זה לא נראה כמו פעולה צבאית משמעותית, שאין עדיין כניסה משמעותית.
שמה שיכול להיות שישראל בעצם מנסה לסמן לחץ על חמאס כדי להבטיח שהעסקה הזו אכן תתממש.
כן. כן, בדיוק. זה משהו שנתפס כרגע בממשל יותר כהגברת לחץ על חמאס מאשר הפעולה הגדולה ברפיח, אבל ארצות הברית עדיין מאוד חוששת מהסיטואציה הזאת, היא הייתה מעדיפה לראות את העסקה הזאת מושגת כמה שיותר מהר, ולכן אנחנו רואים גם את הלחץ הזה שנמשך, גם את העובדה שראש ה-CIA ברנס חוזר לקהיר לשיחות, ואת העובדה שארצות הברית בעצם אומרת, תראו, ברור שההצעה שחמאס חזר איתה היא לא ההצעה שישראל רצתה, אבל ההבדלים הם לא בהכרח משמעותיים, היא לא רואה בזה סוף פסוק, בהחלט יש מקום לדבר ולפתור את הבעיות האלה, כאשר עכשיו, אם עד עכשיו ראינו שהלחץ היה רק על חמאס, לענות ולענות בחיוב, עכשיו הלחץ הוא על שני הצדדים, חמאס יצטרך להתגמש קצת, אבל גם יש ציפייה שישראל תסתכל בהצעה ותראה מה יוכל לעשות איתה.
תגיד, אפשר כבר להתחיל לדבר על איזושהי דעיכה בקמפוסים, או שאולי נוכח ה... פעולה ישראלית ברפיח, דווקא להפך.
תראה, ההתרשמות שלי שמה שמתרחש בקמפוסים כבר מזמן מנותק מהמציאות על הקרקע. זה לא שאם יש יותר רגיעה או פחות רגיעה, זה ישנה את רמת האנרגיה במאהלים ובקבוצות המחאה בקמפוסים. מה שכן ישנה זה לוח השנה, ולוח השנה לא פועל לטובת הסטודנטים האלה, הלימודים ברוב האוניברסיטאות כבר הגיעו לסיומם, אנחנו בתקופת המבחנים וטקסי הסיום, ראינו את ההחלטה של קולומביה אתמול לבטל את טקס הסיום שלהם, במסורת ארוכה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים של החלטות תמוהות של קולומביה, אנחנו רואים בתי ספר אחרים שנתקלים במחאות במהלך עם התקסים האלה. בסופו של דבר, לוח השנה ינצח. חודש מהיום, האוניברסיטאות יהיו בפגרת הקיץ. כמה סטודנטים ירצו להישאר במעלים, כשאין להם מעונות, כשיש להם דברים שמחכים להם בבית, כשאין אף אחד למחות נגדו. ההנחה היא שאז אנחנו נראה את הדעיכה שזה. כאשר צריך לראות, אם זה ממשיך להתקיים בתור איזושהי תנועה עממית, זה יכול גם לצאת אל מחוץ לקמפוס, אם יש הרבה מקומות שאפשר להפגין ולהפריע בהם. ראינו אתמול מחוץ לכניסה למט גאלה בניו יורק, הפגנות, יכול להיות שינסו להמשיך את זה. בקמפוסים עצמם נראה שאנחנו נכנסים לפרק האחרון, ושוב, לא בגלל שמישהו השתכנע, או בגלל שמישהו הגיע להסכמה, או בגלל שהשוטרים שההנהלה הביאה הצליחה לגרש אותם, אלא פשוט בגלל לוח השנה.
נתן גוטמן, כתבן בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
וצפון המשם בקנדה, מאחזי הסטודנטים פועלים כבר שבועיים. הדרישות מיישרות קו בעצם עם האוניברסיטאות בארצות הברית, והנהלות כבר יושבות למסעים ומתנים עם נציגי הסטודנטים. בקנדה כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
עשרה ימים למאחזי הסטודנטים בקמפוסים בקנדה ובאוניברסיטת מגיל שבמונטריאול, ההנהלה כבר ישבה לדיון עם ראשי המפגינים. הקשר בינם לבין הסכסוך הישראלי-פלסטיני קלוש, אבל בשם הדור הצעיר הם דורשים מהאוניברסיטה לנתק קשרים עם מוסדות להשכלה גבוהה בישראל ולאמץ את עקרונות ה-BDS.
Our demands have been clear. We demand material divestment from one, the McGill Investments Committee and the Board of Governors to disclose all investments in companies complicit in the genocide of the Palestinian people. Two, termination of all courses, internships and cooperatives and exchange programs with apartheid Israel. And three, complete divestment from all companies complicit in the Israeli occupation.
הדרישות שלנו ברורות, אמרה אמש בתום הפגישה הסטודנטית שפניה מוסתרות בכפייה, על האוניברסיטה לחשוף את כל ההשקעות שלה בחברות שמעורבות ברצח העם, להפסיק את כל ההתקשרויות שלה עם אוניברסיטאות בישראל, ולהפסיק את מימון החברות המשתתפות בכיבוש בישראל. מדובר ברשימת חברות כמו ארבאס, רפאל, וחברות שמייצרות רכבים משוריינים ורחפנים בקנדה, ובהתאם ל-BDS גם חברות כמו נסטלה, שייק שק ולוריאל. מאחזי הסטודנטים באוניברסיטאות בקנדה שקטים יחסית לחבריהם דרומה בארצות הברית, אבל לא פחות ארסיים כלפי ישראל. בקיומה הם מפקפקים, ומי שבולט בהצדקת המאבק הם היהודים האנטי-ציונים בקנדה. המכונים הקול היהודי העצמאי, ואת השלוחות שלהם באוניברסיטאות מובילים מרצים יהודים אנטי-ציונים, כאלה שלא מבקשים שתי מדינות לשני עמים, אלא מדינה פלסטינית אחת מהנהר ועד הים. כך דניאל שוורץ, שמלמד באוניברסיטת מגיל ומגיע כמו חבריו היהודים האנטי-ציונים לתמוך במאחז ולחזק את הסטודנטים.
I think it's because students and professors don't want to be complicit in what they see as a genocide in Gaza right now. So that's why it is important. And it's important to support students that are exercising their free speech rights.
סטודנטים ופרופסורים לא רוצים לראות רצח עם בעזה, וזה חשוב לתמוך בסטודנטים שמתרגלים פה את חופש הביטוי, אומר שוורץ. חשוב לציין ששנת הלימודים באוניברסיטאות הסתיימה, ואולי מרבית הסטודנטים מגיעים בשביל החבר'ה, אבל כל זמן שמדובר בהפגנות שקטות שפועלות במסגרת הקוד האתי של מוסדות להשכלה גבוהה, ההנהלה לא יכולה לדרוש את פירוקם של המאחזים, וסביר שכמו באוניברסיטת מגיל גם במקומות אחרים בקנדה, ההנהלה תכנס למסע ומתן את הסטודנטים, ולא מן הנמנע שמקצת הדרישות יתקבלו, והנזק לישראל יהיה עצום. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
ומוונקובר ומונטריאול לצרפת, פריז, שם נפגש אתמול ראש הממשלה גבריאל עטל, גבריאל ניסים עטל, עם הארגונים היהודיים בצרפת. הוא הבטיח להילחם בגל האנטישמיות העולה מאז השבעה באוקטובר, ויש לו בהחלט אינטרס, הוא עצמו הרי ממוצא יהודי, והוא סופג בעצמו מתקפות אנטישמיות. הוא סיפר לנוכחים ולכתבנו גדעון קוץ על הפעולה והלחצים של צרפת למען שחרור החטופים.
הסעודה השנתית של הקריף, מועצת הגג של הארגונים היהודיים בצרפת, שחוגגת השנה מלות 80 שנה ליסודה, ערכה אמש את ראש הממשלה גבריאל עטל לסעודה השנתית של הקריף, בהשתתפות כל המי ומי בפוליטיקה ובציבור. גם בני משפחות החטופים הצרפתים היו שם, וראש הממשלה עטל חזר וקרא בשמותיהם וסיפר על המאמצים של צרפת לשחרורם. בתיאום עם מדינות באזור, הוא הבטיח בפני הנוכחים לא ננטוש אותם.
Depuis le premier jour, autour du président de la République et en lien avec certains états de la région, la France est à l'initiative pour obtenir la libération des otages.
בשיחה הייתי אחר כך, הוא אמר כי צרפת עושה הכל כדי שהמסע ומתן הנוכחי יצליח ודוחפת את הצדדים לחתימה כדי שהמצב לא יידרדר. צרפת ממשיכה להתנגד לפעולה ישראלית ברפיח. נשיא הארגונים היהודיים יונתן ארפי התייחס לגל האנטישמי הגדול ואמר כי יש מגמה לייחס אותו לפעולה הישראלית בעזה ולהטיל כך את האחריות לאנטישמיות על מדינת ישראל.
C'est d'attribuer cette flambée antisémite à la riposte militaire à Gaza. Cette fausse causalité
הוא הציג סקר של הקריף לפיו 71% מהצרפתים סבורים ששבעה באוקטובר חדש נגד היהודים אפשרי בצרפת. ראש הממשלה טל אמר שאיש אינו יכול להכחיש את השיטפון האנטישמי מאז השבעה באוקטובר. 60% מן התקיפות נגד קהילות מופנים נגד היהודים שהם 1% באוכלוסייה.
Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes anti-religieux sont des actes antisémites.
הוא התייחס לאיומים האנטישמיים נגד חברי פרלמנט ואמר כי גם הוא קורבן לאיומים כאלה בגלל שמשפחתו היהודי.
Combien des élus en sont aussi victimes et je veux leur dire leur soutien. Je le sais personnellement car mon nom de famille lui aussi aiguise bien des haines.
בווידוי מרגש הוא סיפר כי מה שמסמל בעיניו את הימים ואת האלה ואת האירועים בהם היא תמונה מצהיבה על קיר דירתו, שבה צילום ובו אישור מהשלטונות בימי הכיבוש הגרמני, שהסבתא שלו הצליחה להוכיח כי אין לה שורשים יהודיים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
השעה הבינלאומית אנחנו לידיעה שמתפרסמת ממש עכשיו בסוכנויות הידיעות. בלרוס תערוך תמרון גרעיני טקטי עם רוסיה, כך מודיעה מינסק. אנחנו מנסים להבין מה אומרת הידיעה הזאת איתך, פרשננו לענייני מדינות ברית המועצות לשעבר, אלכס נירנבורג, שלום לך.
כן, שלום אירן. ובכן, זו הודעת ההמשך למעשה של בלרוס. ההודעה הראשית הגיעה אתמול ממוסקווה. מוסקווה מודיעה שהיא עורכת מעכשיו, מתחילה להתכונן לניסוי גרעיני בנשק גרעיני לא אסטרטגי. זה הציטוט המדויק מההודעה הרוסית. ולמה זה קורה? רוסיה מתחילה לערוך ניסויים גרעיניים בתגובה להתרסות מצידה, מצד בכירים מערביים, במיוחד הכוונה לנשיא צרפת מקרון, שאמר בשבוע שעבר לא שלל את האפשרות שכוחות צרפתיים יגיעו לאדמת אוקראינה, וגם לדבריו של שר החוץ הבריטי דיוויד קמרון, לפיהם מותר לאוקראינה להשתמש בנשק בריטי כשהם יורים לעבר מטרות בשטח רוסיה. אומר הקרמלין אתמול, בגלל ההצהרות המטריסות האלו אנחנו רוצים להעמיד את המערב במקום, ופותחים בסדרה של ניסויים גרעיניים, או לפחות הכנות לניסויים גרעיניים. היום מצטרפת האחות הקטנה בלרוס לסיפור הזה, ואנחנו צריכים לראות לאן הדברים האלו התפתחו. איראן, הרטוריקה מאוד מאוד חריפה, בהחלט כמו בימי המלחמה הקרה.
כן, ולפני שהקלה אומר שר החוץ של בריטניה, ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק, יש לנו דיווחים על חדירה לתוך המערכות הצבאיות שלנו. הוא לא פירט ולא הרחיב במה מדובר בדיוק, אבל בהחלט
על פי התקשורת הבריטית, שם זה עניין עם סין, מאשימים את סין בחדירה הזאת, סין מכחישה, רוסיה עומדת מצד, מביטה בעניין על הסיפור הזה.
בוא נדבר על ולדימיר פוטין, שהושבע היום בפעם החמישית בחייו כנשיא הפדרציה הרוסית, נשיא לכל החיים.
כן, בהחלט ערן, הייתה לנו תחושה קלה של דז'ה-וו היום. הוא שוב הגיע לקרמלין ברכב מפואר, בדרכו לטקס כאילו במקרה עצר ליד קיר כדי להביט בתמונה היסטורית כלשהי, ואז דילג בכלילות אל האולם שם נתקבל במחיאות כפיים סוערות. אבל בעצם כן אולי השינוי, הפעם הראשונה שוולדימיר פוטין מושבע לנשיאות רוסיה, לאחר שפלש לאוקראינה השכנה וגרם למותם ופציעתם של מאות אלפי חיילים ואזרחים. בשל כך, מרבית השגרירים המערביים שהוזמנו לאירוע מתוקף כללי הטקס, נעדרו ממנו באופן מופגן. האורח המערבי הבולט טרן היה שחקן הקולנוע סטיבן סיגל. זה לא יכול להרוס את החגיגה הפרטית של האיש שיוכל להשלים 30 שנות שליטה בקרמלין. הנה כך נשמע היום פוטין כשידו מונחת על ספר החוקה של רוסיה. בואו אולי נשמע. נוכל לשמוע.
כן. הנה, פוטין.
буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие.
כן, אומר נשיא הפדרציה הרוסית, אני אעשה הכל כדי להצדיק את אמון העם, אנצל לצורך כך את כל הכלים שחוקת רוסיה מעניקה לי, ושים לב, איראן, פוטין מסיים את נאומו ביחד ננצח. סיסמה שמוכרת גם לנו כאן בשבעת החודשים האחרונים, אבל כאן בערך נגמר הדיון, הדמיון בין היחד לנצח שלנו והיחד לנצח של ולדימיר פוטין. חייבים לציין שהטלוויזיה הרוסית הפכה את הטקס וההשבעה לחגיגה בסגנון ברית המועצות. הנה רעיון מייצג ששודר הבוקר עם שחקנית הקולנוע בעבר וחברת הפרלמנט בהווה, ילנה דריפקו.
С праздником, дорогие товарищи! Поздравляем нашего дорогого президента! Мы...
אומרת הגברת, חברים יקרים, חג שמח לכם. אנחנו מברכים את נשיאנו היקר ומאושרים שזכינו לחיות במדינה כזו. טקסט טרן שאפשר להגיד מאפיין את ברית המועצות על מלא מלא, במיוחד השימוש במילה תוורישי, חברים. אבל יש חברים שגם חושבים אחרת היום. זה מה שהיה ליוליה נבלניה, אלמנתו של האופוזיציונר אלכסי, שייתכן והיה צריך לעמוד שם במקומו של פוטין, להגיד היום לעם הרוסי. הנה יוליה נבלניה.
Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца. Но это обязательно закончится.
המוזיקה הדרמטית במקור, אני מניח.
המוזיקה הדרמטית במקור, במקור של ההודעה שלה, והדברים שלה לא פחות דרמטיים. היום שולט בארצנו שקרן ורוצח, אבל כמובן שזה יסתיים. אל תיכנעו, הסיסמה המפורסמת של בעלה. האמת היא זו שתנצח. את זה כמובן בטלוויזיה הרוסית לא שידרו היום. עניין אחד מהותי בכל זאת קרה איראן, הממשלה הרוסית הגישה היום את התפטרותה לנשיא החדש, ישן, כמתחייב בחוק. על פי הערכות, פוטין צפוי למנות לראשות הממשלה החדשה טכנוקרט אחר במקומו של מיכאיל מישוסטין, אבל השאלה הגדולה מבחינתנו, האם הקרדינלים של הקרמלין והם שר החוץ לברוב ושר ההגנה שויגו ימשיכו ללוות אותנו גם בשנים הקרובות, לפחות לגבי שויגו, במיוחד לאחר המעצר המתוקשר של סגן שר ההגנה ומקורבו.
זאת תהיה הזדמנות טובה לפוטין להיפרע מכל מיני אנשים שהוא התאפק מלהיפרע מהם.
ושויגו נמצא בסימן שאלה גדול, נעקוב בעניין רב כמובן.
אלכס נירבורג, תודה.
תודה.
אנחנו לאסון טבע בדרום ברזיל, בשיטפונות הקשים ביותר שנרשמו שם אי פעם באזור, נרשמו לפחות 83 הרוגים, קרוב למיליון תושבים נותרו ללא חשמל ומי שתייה. שלום לתום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית.
שלום.
והמצב בימים הקרובים עלול אפילו להחמיר עוד יותר.
כן, המצב עלול אפילו להחמיר, באמת, גשמים בכמויות אדירות נופלים בדרום ברזיל, מדובר במדינת ריו גרנדה דו סול, המדינה הגדולה ביותר באזור, שיותר מעשרה מיליון תושבים, עוד ביום חמישי האחרון קרס שם סכר גדול, והחלה תגובת שרשרת, מסגרתה נהר הגואיבה הגדול, שגם עובר בבירת מדינת המחוז, פורטו אלגרי, עלה על גדותיו, וכאמור, תמונות באמת שוברות לב, מדובר באזורים שחיים בהם אנשים מאוד פשוטים, הרבה פעמים בבתים ראויים, פשוט חלקים גדולים מאוד מהמדינה הגדולה הפכו לנהר, צוותי חילוץ מנסים למשות אנשים שנסחפים בזרם, את חלקם מצליחים, אחרים לא, בנוסף ל-83 הרוגים שנרשמו עד עכשיו מדובר גם ביותר מ-100 נעדרים, והמספר בוודאי יעלה, והבעיה היא שגם תחזית מזג האוויר לא מעודדת. הטענה היא שאם יש שיפור דרמטי במצב מזג האוויר, השיטפונות, המצב ישתפר עד תחילת השבוע הבא, בסביבות תחילת השבוע הבא, אבל יש תחזיות לגשמים כבדים בימים הקרובים, כך שבינתיים אין יותר מדי מקום לאופטימיות. האם השלטונות המקומיים היו יכולים להיערך לשיטפון כזה בצורה יותר טובה? האם היה מקום איזושהי עבודת הכנה של ממשלת ברזיל, הדברים האלה ייבדקו אחר כך, לפחות נקווה שייבדקו, כרגע נותר בעיקר לקוות לטוב, ממשלת ברזיל מנסה לסייע, צבא ברזיל מגיע לאזור בניסיון לעזור במאמצי
אבל כרגע החילות. נכון לעכשיו זה לא נראה טוב, לא נראה טוב בכלל. תום אורגד, כתבנו בברזיל, תודה רבה לך.
תודה רבה. Ciao, hey, I'm a big boy now, I'm going away and I sold my cow. Before I
כן, ברקע אתם כבר יכולים לשמוע את השיר שייצג את קרואטיה באירוויזיון הערב, והוא על פי האימורים, השיר שינצח בכלל בתחרות. היום חצי הגמר, איך זה נראה שם מאחורי הקלעים? אנחנו מבקשים לברר עם ניצן לבנת, שליחת כאן בדיגיטל, שמתלווה לעדן גולן ולמשלחת הישראלית. שלום ניצן.
שלום, שלום.
התרגשות גדולה, אני מניח, גם במשלחת הישראלית, אבל גם במשלחות האחרות. קודם כל, עד כמה בכלל יש לכם אפשרות לדבר עם אנשים ממשלחות אחרות, או שיש חשש כל הזמן?
יש לנו אפשרות, יש את הבאבל, שזה בעצם איפה שכל המשלחות מתכנסות ביחד, ממש נמצאים אחד ליד השני, ויצא לנו להתעכל עד כה בחלק קטן מהן, עוד לא ראינו את כל המשלחות, ראינו את טלי מלוקסנבורג הישראלית, הבטוחה, וראינו עוד חלק מהמשלחות, שנראה היום בעצם... לא היום, היום בערב נראה אותם בטלוויזיה, אבל בימים הקרובים החזרות ניתקל בכל מי שאיתנו בחצי הגמר השני.
מצליחים להשאיר את המתיחות בארץ ככה בארץ, או שהלחץ סביב ההבטחה וכל הנושאים האלה מצליחים בכל זאת לייצר איזה סוג של לחץ ומתח במשלחת?
אנחנו לא שוכחים למה אנחנו פה ואיך אנחנו פה, ואת מה אנחנו מייצגים השנה בעצם, אי אפשר באמת לנתק את זה. אבל אנחנו פה בתוך מלמה מרגישים, לפחות אני מרגישה, בטוחה ומוגנת, ונותנים לי להתרכז בדבר שלשמו באתי, וגם לקשר המשלחה. אבל
מה שלום עדן היום?
אי אפשר באמת לנתק ממה שקורה בארץ. מה שלום עדן היום? Mm-hmm. היא היום בחזרות, בתוך המלון. והיא בסך הכל בסדר, את האמת, פייטרית ברמות.
שומרת על קור רוח, הבינה שהיא הגיעה לזירת קרב, והיא נערכת לעניין הזה. לא באה לבלות.
לגמרי. היא באה לתת בראש לגמרי, והיא באחת הפרפורמריות הכי טובות ששמעתי בחיים שלי. מאוד גאווה שהיא מייצגת אותנו בסיטואציה הזאת. ממש סומכת עליה.
כן, זה נראה טוב על הבמה, על המסכים, כפי שאתם רואים בחזרות?
תשמע, נראה טוב זה לא מילה. אני, כל פעם שאני רואה את הנאמבר, אני לפעמים עולות לי דמעות, ולפעמים אני מתרגשת פשוט בטירוף. אבל כל פעם זה תופס מחדש, זה ממש ממש מרגש. נאמבר מאוד מאוד יפה, עדן מדהימה, אישר המעולה, הרקטנים מדהימים. תאורה, תפורה על הבמה, הכל מאוד מאוד עוצמתי.
ספרי לי קצת על המעטפת שלכם, של הדיגיטל של כאן. דיגיטל של כאן תמיד מאוד מאוד חזקים. גם כאן באירוויזיון בנושא הזה, ספרי לנו קצת על מה שאתם עושים.
אז בעצם אנחנו עוד מלווים את עדן מהארץ, ואנחנו מצלמים אותה, אני מצלמת אותה כאן במלמו, צילמנו אותה בארץ לכל מיני דברים לדרך. אנחנו שומעים את טלי מלוקסנבורג ברקע.
נכון, נכון, נכון.
אז אנחנו, בעצם פה אני מצלמת אותה, מביימת ומלווה את כל התהליך של האירוויזיון מאחורי הקלעים, כדי להראות לנו כמה שיותר דברים מגניבים ומעניינים שלא רואים אותם בטלוויזיה.
טוב, אז תכנים בילדים כמובן בכל ערוצי הדיגיטל של כאן, אתם כמובן מוזמנים לאף כלי תקשורת אחר, אין גישה לחומרים ולתכנים האלה, אז מאוד מאוד כדאי לכם, וגם כדאי לצפות הערב באירוויזיון, כמה שיאפשרו לנו בכלל מצפון ומדרום. אני רוצה...
אני מאוד מקווה שיאפשרו לנו, שיהיה לנו את הרגע של הנחת הזה, כי זה, לפחות גם בחמישי כשעדן תופיע, זה יהיה מאוד מאוד מרגש,
זה מגיע לנו, כן, אחרי באמת ובעיצומם של ימים קשים. ניצן לבנת, שליחת כאן בדיגיטל, תודה רבה לך על הדברים האלה ממלמו.
תודה רבה.
ושלום לדניאל דונקלמן. דניאל דונקלמן. לא, עדיין לא איתנו, אז נשמע עוד קצת מטלי, הנציגה של לוקסמבורג לאירוויזיון, שהיא כמובן ישראלית, הכי אפילו משרת בעזה. Je sais pas, je monte rien à la fâche Mais il est complètement folle et voilà Il ressent nos your dreams
none of your fears and just open up your heart. Calm, I will never let you down. I know you're a fighter. Hold in your heart to love around. You know you're a fighter. Et j'entends loin, 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 loin cette petite voix qui me répète. Non mais tu as où.
איזה מעבר דרמטי. זה קרה היום לפני 200 שנה בדיוק בווינה שבאוסטריה, שם נוגנה לראשונה הסימפוניה התשיעית של לודוויג ואן בטהובן. ובניגוד ליצירות ששמענו עכשיו מהאירוויזיון, כנראה שאת בטהובן ישמעו גם בעוד 200 שנה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אורי גולומב, כאן כל המוזיקה.
שלום, שלום.
מה מיוחד בסימפוניה התשיעית של בטהובן שהפך אותה באמת ליצירת מופת שמוכרת מאוד גם למי שאינם מתעסקים במוזיקה או מבינים גדולים במוזיקה קלאסית?
יש כמה דברים שנוכל לעמוד רק על מקצתם היום. קודם כל, זו יצירה תקדימית, זו הייתה פעם ראשונה שהוסיפו קולות לסימפוניה. סימפוניה היא בדרך כלל יצירה בכמה פרקים לתזמורת בלבד, כולל השמונה הסימפוניות הראשונות של בטהובן עצמו, שהוא הלך והרחיב את ה...
הוא בעצם הפך את הסימפוניה הזאת לסוג של אופרה או מחזמר.
יותר הייתי אומר בכיוון של אורטוריה, זה לא היה משהו תיאטרלי, לא משהו שממחיזים אותו עם עלילה, אבל כן עם טקסט, עדיין שלושה פרקים ראשונים תזמורת בלבד, ורק בפרק האחרון, בחציו השני, מצטרפים הסולנים והמקהלה בהמנון לשמחה, טקסט של שילר, שבטהובן בחר לצרף לסימפוניה הזאת.
שלימים הפך להמנון האיחוד האירופי, ועכשיו הוא באמת קיבל לעצמו מקום בקנון ההיסטורי וגם הפוליטי של אירופה.
כן, למשל, כשנפלה חומת ברלין, אז ליאונרד ברנסטיין ארגן קונצרט מיוחד לכבוד האירוע, שבו הוא ניצח על הסימפוניה התשיעית של בטהובן, ובכל מקום שבמקור נאמר פרוידה, שמחה, הוא החליף את זה בפרייהייט, חירות, אז זה הפך מהמנון השמחה להמנון לחירות, וזה לא הייתה פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שהשתמשו או ב... עודה לשמחה בלבד, או בסימפוניה התשיעית כולה, בכל מיני אירועים בעלי משמעות ציבורית או פוליטית.
טוב, יפה. מה נשאר 200 שנה אחרי מהיצירה הזאת, ואיך אתה רואה אותה מתגלגלת אולי באמת 200 שנה קדימה? זה נשאר איתנו לתמיד?
אני חושב שמשהו מזה יישאר לתמיד. יש פה מצד אחד את המנגינה המאוד קליטה של העודה לשמחה עצמה,
שאין מי שלא מכיר אותה, אין ילד שלא מזמזם אותה
ממזמורי
הבייבי בדיסקים שאנחנו שומעים כתינוקות.
בדיוק, ומצד שני העוצמה הדרמטית והמורכבות של היצירה כמכלול, שהצירוף הזה של משהו שהוא מצד אחד מאוד פשוט וקליט, ומצד שני משהו בעל מימדים אפיים דרמטיים, שמדבר על הייאוש והתקווה של האנושות כולה.
ואתה יודע, מה שמדהים הוא שבטהובן כתב את היצירה הזאת בעצם כשהוא לא שומע דבר. הוא עצמו היה חרש, מוזיקה של חרשים, וזה מדהים. עד כדי כך שהוא לא שמע את מחיאות הכפיים.
נכון. בשלב כשהוא כתב את זה, השמיעה שלו כבר הלכה כמעט לגמרי. יכולה לשמוע אולי פה ושם פיצ'ז ממש גבוהים. וכך שהוא בעצם מעולם לא זכה לשמוע את היצירה הזאת אלא באוזני רוחו. אבל עדיין היא התממשה והשפיעה על חייהם של המונים.
הסימפוניה התשיעית של בטהובן, חפשו אותה בספוטיפיי או בכל ביוטיוב, תשמעו את היצירה השלמה, לא רק את הצלילים המוכרים לנו, זה מעניין וזה נעים. הדוקטור אורי גולום, כאן כל המוסיקה, תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה, תודה לכם.
Funken Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
עם הצלילים האלה שאנחנו מקווים שנתנו לכם קצת נחת בשעת הצהריים, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שעורכת לי לאופר, בביצוע הטכני גלית אמירה ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, שיהיה לכם יום טוב יותר, אנחנו נתראה כאן גם מחר. להתראות.